ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
של הרב צבי יהודה בשיחות היא דרך ארוכה, היא דרך ארוכה של בנייה, דרך ארוכה שהיא תהליך עם הרבה סבלנות. חינוך דבר של זבנג, חינוך הוא דבר ארוך של תהליכים, כדוגמת עץ. יש איזה מקום שהרב זצ"ל כותב למי שמצפה להשיג הישגים חינוכיים בקלות, שצריך סבלנות. הרב צבי יהודה היה מחנך גמור, מחנך גדול. גם בהנהגות שלו הוא היה מחנך גדול. דוגמה, אני חושב עליה עכשיו, היה איזה עסק, שהיה שיעור כללי של הרב ישראלי, אני חושב, במרכז. והרב צבי יהודה חשב, אני לא זוכר בדיוק מה היה, שלא נהגו כבוד ברב ישראלי. זה לא משנה הפרט, מה בדיוק היה. אז מגיע מוצאי שבת שהיה באותו שבוע, וצריכים לגשת לסליחות. טוב, מחכים שהרב יגיד שמתחילים, או שהישיבה יגיד שמתחילים, והרב צבי יהודה נשאר לשם. לא... לא, לא מתחילים, אין סליחות. לא הבינו, מחכים, מחכים. עד שרב צבי יהודה אמר ש... אין סליחות. אי אפשר להגיד סליחות עד שלא מרצים את הרב ישראל. מחנך. פעם אחרת, הוא לא הגיע לישיבה איזה זמן? אז הוא אמר, אז באו לשאול אותו, למה הרב לא בא לישיבה? אז הוא אמר, ש הוא שם פתק בכניסה למרכז, היה פתק, יש עדיין את הפתק שהוא אמר שצריכים ללמוד שמירת הלשון, והוא חשב שלא לומדים לטעמו שמירת הלשון מספיק וכראוי. אז הוא אמר, הרי כתוב כל מישהו יראה שמיים דבריו נשמעים, ואם לא שומעים לי ולא לא לומדים, אז כנראה שאני לא יראה שמיים, נשאר בבית. אני נשארתי לעבוד על היראת שמיים שלי, נשאר זמן ארוך בבית. הבינו ותקנו את העניין. יש אין סוף סיפורים שהיה מחנך. גם בשיחות שלו, ואני שמעתי 5 שנים את השיחות שלו, חוץ מתקופת הצבא של ההסדר, התחלתי איתו בשיעור א' והוא נפטר בשיעור ה' שלי, אדר, י"ד אדר. והשיחות שלו היו שיחות שחוזרות על עצמם הרבה פעמים, רעיונות. פעם הוא מרחיב, פעם מקצר, דברי תורה, עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. חוזר עם הרבה סיפורים שהוא חשב שחשוב לספר אותם לנו הצעירים של בני עקיבא. מבט לאחור, אני מבין, תודה רבה, אני מבין מה הוא רצה. למשל, הוא היה מספר הרבה שאבא שלו, הרב זצ"ל בוולוז'ין, היה בחדר עם תלמיד חכם אחד, תמיד חכם הזה יום אחד בא אליו ואומר לו, איך הוא מוכן שבעלת הבית העלתה את השכר דירה והוא שותק? איך הרב שותק? חצי רובל. ככה שלם עוד חצי רובל. היו שניים. אז אמר לו הרב, הרב ציודי היה מספר את זה עשרות פעמים, אמר לו הרב, אני שומע את הרב צבי יהודה ומספר את זה, ואיפה לא תרבה? זה לא שווה חצי רובל. אז אנחנו חבר'ה צעירים, יותר מבוגרים ממני, שורה למעלה, אין לנו בני עקיבא, שומעים, מה שאתה אומר, נדבר עם אישה, זה נראה דבר, זה לא תרבה שיחה עם האישה, יש דבר כזה, הוא משריש בנו את זה. איך? ואיזה סיפורים. כשהוא עוסק באבות, הוא זה מחיה את נושא האבות, הוא לוקח את דמותו של אברהם אבינו, ומחיה אותה, ומעביר אותה אלינו, במבט המיוחד שהוא ראה לנכון, במבט שאותו הוא לימד מתוך פרשיות השבוע, שזה היה מבט כללי, מחנך עם דבר השם, המתגלה אלינו בפרשיות השבוע. פירוש הדבר, אני אומר את זה לא פעם, אני לא בא להגיד לך פירוש בפרשה, אני בא להגיד לך איך להתבונן בפרשה ולקחת ממנה דרך חיים כלל ישראלית. ומילא זה נוגע היה הרבה להנהגות של עם והנהגות של מדינה, הנהגות של מדינת ישראל המתחדשת, שמי יודע לכוון בהלכות מדינה? לא היה לנו דבר כזה 2000 שנה. הרי מה עשה הרב קוק? הרב קוק עשה דבר שהרב גדול בישראל לא עשה, ולא היה חולק הגדלותו של הרב זצ"ל, לא היה חולק בשום מקום הגדלותו של הרב זצ"ל. ומה עשה הרב זצ"ל? הרב זצ"ל לקח את התורה המסורה בידינו ובנה ממנה תורה של עם נגאל, אורות התחייה, תורה של עם ששב לארצו אחרי 2000 שנה, ואלו הלכות מדינה. ומי מיישם אותם? הרב צבי יהודה. ואיפה? או בהנהגה הציבורית שלו או בשיחות הרב צבי יהודה. הוא מחנך, הוא שוזר דרך. לפניו יושבים אנשים צעירים מגיל 20, 18 ועד 40, אולי יותר, אינני זוכר ויודע. והאנשים האלה שומעים את תורתו ואת דרכו והולכים ובונים. אני הייתי יושב הרבה פעמים באותו מקום, תמיד ישבתי מהצד ישב בראש השולחן שם, תמיד ישבתי ככה כמו נאור, ולא לי, ככה כמו דוד. ולידי תמיד היה עומד בשיעורים הכלליים הרב ברח לי השם שלו שהקים את אלי, הרב אלי סדן. יש ביניהם פער של 10 שנים בערך. אז הרב אלי סדן שב את תורתו מהדרך של הרב צבי יהודה, שב את הדרך. להגיד וורטים אתה יכול לשמוע מהרבה רבנים, לשמוע פשט בגמרא אתה יכול לשמוע מהרבה רבנים, אבל מה עשה הרב צבי יהודה? הוא הורד דרך, הורד דרך מתור פרשיות השבוע בהנהגה הפרטית, בהנהגה ציבורית, בהנהגה כלל ישראלית. וזה דבר משמעותי מאוד. ולכן לא פלא שהולך ומתרחב המעגל הזה של לימוד שיחות הרב צבי יהודה, שבהם הוא ביטא את עצמו. אמרתי פעם, כל השבוע הרב צבי יהודה היה נותן שיעורים בכתבים של אבא שלו, רק במוצאי שבת השיחה הייתה שלו. הוא לא לקח ספר של הרב צבי יהודה, של הרב זצ"ל, ולימד אותה. הוא לימד את הרב צבי יהודה. ואלה, הייתה התייחסויות, התייחסות. פעם לעניין כזה, פעם לעניין כזה. אז בפרשה שלנו, למשל, יש פה שני נושאים שהוא מלמד, ואני התלבטתי איפה להיכנס. אנחנו נותנים תמיד סדרה ב', ובפרשת ויצא, סדרה ב', יש פה שני נושאים גדולים שעוסק בהם הרב זצ"ל. שני נושאים גדולים. נושא אחד הוא הבנת עניינו הכללית של עם ישראל, הבנת החיים של עם ישראל מתוך הבנת עניינו של יעקב אבינו, כמו שנדבר תכף. ונושא השני הוא הבנת היחס בין השבטים, שהוא הנושא ששייך מאוד 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 ליחס בין עם ישראל בתוכו. יש דתיים, יש חילונים, יש אנשים שמאמינים בדרך מסוימת, אנשים שמאמינים בדרך אחרת, ויש בחירות, יש מפלגות, ואיך מתנהגים בתוך התהליך הזה. וזה הוא לימד דרך העניין של המאבק בין האחים. אני בחרתי לעסוק היום בנושא הראשון, למרות ששבוע שבר נגענו בו קצת, וההנחה שלי, אנחנו ניפגש עוד בנושא השני של היחס בין השבטים בפרשיות הבאות, משום שהרב צבי יהודה, כבר אמרתי מקודם, הוא לא אמר איזה שובות פעם אחת שכולם יגידו איזה גאון, איזה רב גאון. לא, זו הייתה הכוונה שלו. אני גם לומד ממנו, מי ששם לב. אני אומר שיחות ביום שלישי שאני חושב שאני רוצה לבנות דרך. אני לא חופש להגיד שיגידו שאמרתי איזה הברקה, שיגידו איזה מהלך גאוני במשהו. זה לא הכוונה. הכוונה היא לבנות דרך, לבנות בניין של תורה. רב צבי יהודה הבעיה בנה בניין של אומה. הוא בנה דרך חיים של עם. איך? לפי תורתו של אביו זצ"ל, של הרב זצ"ל. שהרב זצ"ל הוא האור שנשלח על ידי ריבונו של עולם להאיר את דרכה של האומה החוזרת לארץ ישראל. אילולי מרן הרב זצ"ל לא הייתה לנו דרך. צריך להבין מה זה הרב קוק, אבל זה לא הנושא עכשיו. הציבור הדתי-לאומי, ככל שנהיה יותר תלמידי חכמים, אז במילא זה יותר יתיישם בדרך החיים, אבל ברוך השם, הישיבות שלנו מגדלות תלמידי חכמים, ותלמידי חכמים שמחנכים בדרכה של תורה, ותלמידי חכמים שנמצאים במערכות החיים, והם מגלגלים את הדרך שמרן הרב זצ"ל והרב צבי יהודה לתוך החיים, לבנות חיי עם מתוך דרך של תורה, מתוך דרך של ראייה תורנית של עם נגאל. מי מיישם את זה? הרב צבי יהודה. היום נלמד, כפי הזמן שיאפשר לנו, אנחנו נתנו קצת הקדמה, היום נלמד דבר שהוא אידיאולוגיה מאוד מורכב, אידיאולוגיה מורכבת. אנחנו יודעים ש יעקב אבינו הוא כלשון הזוהר שלים דאבען, השלם שבאבות. אברהם, עמדנו על זה בשלוש שבועות, אברהם מידת החסד, יצחק מידת הגבורה, עמדנו על זה בשבוע שעבר או שבועיים. יעקב אבינו שאיתו נפגשים בפרשיות האלה הוא המידה המשלימה את האבות אברהם ויצחק אבינו. זוהי מידת התפארת. זוהי מידתו של יעקב אבינו. תיתן אמת ליעקב מידת התפארת. זוהי דרכו של יעקב. המשלבת את מידת אברהם ואת מידת יצחק. המידה של יעקב אבינו היא המידה של בית ישראל. הכוזרי מלמד אותנו שעם ישראל מתחיל בעצם מיעקב אבינו. יעקב אבינו מעמיד את העם. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו ואשך לגוי גדול. זה מתחיל ביעקב אבינו. צריך לשים לב לזה. יעקב אבינו מעמיד 12 שבטים, והשבטים הם בעצם הלוז של האומה הישראלית, ולכל שבט יש דרך משלו ודגל משלו, ואולי גם היה לו המנון משלו. זוהי הדרך של השבטים שהם מאוחדים באגודה אחת. מחנה ישראל היה בנוי כקורה, רש"י אומר, כמו השולחן, ובאמצע מחנה שכינה, ומחנה שכינה שולח את האורות שלו לכל השבטים, וכל אחד יש לו דרך אחרת בעם ישראל. זה יששכר וזה זבולון, וזה יישב לרקתי ימים, וזה יפעל בדרך אחרת, והכל מתוך התורה המנחה את הנהגתו של עם ישראל. אבל הדרך שבה מתנהל עם ישראל היא דרכו של יעקב אבינו, שהרי מעשה אבות סימן לבנים, במובן הזה שהדרך שהאבות עוברים היא הדרך שיוצרת את האומה. זה לא סתם שהיה לי לפני 200 שנה איזה סבא. לא, הוא לא נקרא סבא, הוא נקרא אבא במובן של ארבע אבות נזיקים, במובן שכאן מקופלים ענייני האומה בעצם. ולכן אני ככה הולך איתכם, אם מי שמוקב בספר, אני מבין את זה, צריך לדאוג לספרים השבוע. אז אנחנו מתחילים ככה שוב פעם, מי שרואה סעיף אחד, אברהם אבינו ויצחק אבינו, היינו להתבונן במעשה אבות ולהבין מי הם ומה הם. כל אחד מן האבות משתך לסוג קדושה מיוחדת, וכאן הוא מלמד, ועסקנו בזה, מהי דרכו של אברהם אבינו, מהי קדושתו של אברהם אבינו, ומתוך כך הוא מדבר על יצחק אבינו, ומתוך כך הוא עובר ליעקב אבינו. וכאן הוא עוסק בנושא מאוד מהותי. מתוך כך, סעיף 2, מגיעים לאחרון האבות, יעקב אבינו, במדרש הוא נזכר בתוך מיוחד, הבכיר שבאבות, בזוהר הקדוש, בכיר, איך אמרנו קודם, זכרתי את זה, ברח לי, שלים באבן, ראיתי את זה השבוע במקרה, לכן זה ספר שמובא, שלים באבן, השלם שבאבות, הבכיר שבאבות, המובחר שבאבות. כדי להבין באיזה מובן הוא המובחר שבאבות, יש לזכור שהאבות הם האבות של הבנים. האבות שלנו, האבות של עם ישראל. האם הוא אומר פה חידושים עכשיו? לא, הוא מלמד דרך. אמרנו שהרמב"ן אומר, למה נכתבה בתורה פרשת מכירת שדה המכפלה באריכות? אמר הרמב"ן, התורה באה להגיד לנו איפה מקום קבורת האבות ולדעת שצריכים לכבד את זה, אותו. יעקב אבינו הוא אחרית הדבר של האבות. באיזה מובן אחרית? תכלית, שיא, מסקנה. אני הסברתי מקודם שבעצם הוא השקול שבאבות, זה מה שנקרא התפארת. עניין האבות, שיהיו בנים. כל קדושתם של האבות וגדולתם המיוחדת מתגלות במטרה, במסקנה. אז מי הוא המסקנה? שוב, יעקב, הוא מאחד את כוח החסד ואת כוח הגבורה ויוצר את הדרך שהיא הדרך הממצעת, המובילה את עם ישראל. לכן הוא אומר כאן, הוא הגדול שבהם. יעקב אבינו אחרון האבות, הוא הגדול שבהם. בוודאי שכל אחד משלושת אבות הוא יחיד במינו אחד בדרה. אבל יעקב אבינו מיוחד בזה שהוא האב שלנו הנפגש איתנו עם הבנים. זה עניינו המיוחד. הוא הגומר והמיישם, מסיים את ההכנה להופעת עם ישראל. דבר מאוד חשוב להבין. עוד משפט אחד. בביוגרפיה שלו הוא כבר נפגש עם עניין הבנים. עוד שלב, יפה השרה בבינר שהדגיש פה שני הדברים האלה, יש להבין שיעקב אבינו זה אנחנו. אם נבין את יעקב אבינו, את מי נבין? את עצמנו. את מי נבין? את עם ישראל. אם נבין את הנהגתו של יעקב אבינו, נגיד את נבין את הנהגת עם ישראל. אם נבין את הנהגתו של הקדוש ברוך הוא עם יעקב אבינו, נבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. בעצם בהרבה פסוקים אנחנו נקראים יעקב, אל תירא עבדי יעקב. בשום מקום איננו נזכרים בשם אברהם אבינו, בשם יצחק אבינו, חוץ מפסוק אחד בתהילים, עם אלוהי אברהם. שמו של יצחק אינו מופיע אפילו פעם אחת ביחס אלינו, ואילו שם יעקב מופיע עשרות ומאות פעמים. אנחנו יעקב, אנחנו עם ישראל. שוב פעם אנחנו שמים לב לדבר כזה פשוט, שאולי יודעים אותו כולם, אבל למה אנחנו כל כך צריכים להתייחס אל יעקב אבינו? למה לא אל אברהם אבינו? לא, למה לא עם אברהם? למה לא בני יעקב? למה לא בני אברהם, יצחק ויעקב? אם שלושתם אבות, לפחות את הדיון שבגמרא עם אב אחד ועוד אחד, רש"י, חשבונות, תעשה גם באבות. לא, אנחנו בני ישראל, היינו באומן של יעקב. יעקב אבינו הוא האחרון, הוא הסיום שכבר נפגש עם המציאות של כלל ישראל. עוד שלב אומר הרב צבי יהודה, עכשיו תראו, חריף יותר, יעקב הוא כלל ישראל. יעקב מקפל בתוכו את כלל ישראל. הוא עומד במדרגה שמעל עם ישראל. יותר עמוק, כעוד מה שהסברתי מקודם, כיוון שהוא עומד מתחת לשני אבות והוא התוצר שלהם, והוא מקפל את האורות ואת הירות ואת הדרך של האבות שמעליו, אז מילא הוא השלם שמוריד ללמטה את כל המכלול הזה ששמו אבות. זה עובר דרך המידה של יעקב. לכן חז"ל אמרו במסכת תענית, יעקב אבינו לא מת, וכי לשווא היו כל ההספדים. אז מה אומרת הגמרא, יודעים? מה? נכון, אז מה ענה הגמרא? מה זה הרוב בחיים? אף הוא בחיים. מה פירוש הדבר? אלא שיעקב אבינו הוא כלל ישראל, הוא אישיות מיוחדת, בריאה מיוחדת, מציאות מיוחדת, שמזדהה הזדהות ממשית עם עניין הבנים. לכן, מה זרו בחיים, אף הוא בחיים. מה זאת אומרת? שהדרך שלו ממשיכה. יעקב מזדהה עם זרו, הבאות של האבות מתגלה כאן בצורה כזאת, שעניין האבא הוא עניין הבנים. היינו אומרים שה-DNA של יעקב אבינו זה ה-DNA של עם ישראל, מבחינה רוחנית. מבחינה רוחנית אצל יעקב אבינו מתגלה ההתחלת של עם ישראל, ההתחלת של שבטי ישראל. אברהם אבינו היה הגרעין שלנו, הזרע שלנו. אצל יעקב אבינו מתגלה כבר משפחה. איך נקרא? איך אומר הנביא מתייחס לבית יעקב? נכון? מי זוכר את הפסוק? שהיה עובד על השבטים שורים, נו? נכון. אז איך הפסוק שם? לא. נכון. לכו ונלכה באורו. נכון. אז איך עם ישראל נקרא? בית יעקב. נכון? זאת דרגת האביות המיוחדת שלו. הוא אישיות יחידית, והוא גם התחלת כלל ישראל. מתוך ההגדרה הכללית הזאת יש מקום להתבונן לפרטי העובדות הביוגרפיות שבשתי הפרשיות האלה. עד כאן ההקדמה. עד כאן ההקדמה שאומרת לנו שצריך להתבונן במידתו של יעקב, כי מידתו של יעקב זוהי מידתם של עם ישראל. ואז צריך להבין מהי מידתו של יעקב. וכאן בפרשה הוא הרחיב בעניין הזה, שבשבוע שעבר הוא עמד עליו בארבעה משפטים. חשבתי שהנכון הוא שגם אנחנו נרחיב יחד איתו ונשתדל להבין את זה. כשם שאברהם אבינו כולו פעילות אדירה ויצחק אבינו כולה נפעלות, הסברנו בעבר את הדבר הזה, שאברהם אבינו הוא האדם הפועל, העושה, ויצחק אבינו הוא האדם הסביל, כך יעקב אבינו הוא כולו סיבוכים. מושג סיבוכים היה מופיע אצל הרב צבי יהודה הרבה מאוד. נלמד עוד מעט שזה עניינו של עם ישראל, וזה עניינו של הדור שלנו, שהכל הוא מסובך. היה חוזר הרבה על גמרא בחולין שאומרת שיש עוף ושמו שרק, וכשהוא יושב על הארץ וקורא אתי משיחה. מוזר, איפה העוף הזה? איזה שעון של הרב אליהו? מה זה העוף הזה? זה אומר רב צבי יהודה, שרק זה ביטוי של אותיות תשרק. מה זה מיוחד בתשרק? הפוך, סדר הפוך. נסוף להתחלה. כשהכל יהיה הפוך, כשהכל יהיה מסובך, זה זמן הגאולה. רב צבי יהודה אומר על התקופה שלנו, וזה סיבוך הסיבוכים. סיבוך זה סיבוכים, אבל עניינו של עם ישראל זה סיבוכים. מה מסכת שבת אומרת? דף נוני, משהו בדפים האלה, מי שירצה לראות עמוד ב', מה אומרת שם? שאלה גדולה ששאלו, מפני מה איזה מסגה ברישה? למה עיזים הולכים בראש? זה ממש שאלה מעניינת, חשוב שתהיה בשס, מאוד חשוב. סדר הלכות רואה צאן, מפני מה איזה מסגה ברישה? התשובה בכלל מוזרה, כי בריאתו של עולם ברישה חשוכה והדר נאור, שנאמר ויהי ערב ויהי בוקר. זה ממש מעניין, העיזים הם מובילים כמו הבריאה בעולם, שיש קודם אור וקודם חושך. מעניין, יש ספר מתכונים, אפשר לכתוב גם ספר הלכות עיזים, הלכות הצון. הגמרא היא מלמדת הכל, כמובן שזה אולי בפקולטה יגידו ככה, אני לא יודע, או יוציאו ספר מזה, או מחקר או דוקטורט, אבל זה לא נכון. אולי זה גם נכון, אבל זה לא עניינו של השס. הגר"א מפרש, פה כתוב סדר גדול, יש תמיהה גדולה בהנהגתו של העולם. למה עשיו קודם ליעקב? כתוב באורות תחילת הספר שיעקב שלח לעשיו את הפורפירה, יעקב שלח לעשיו את בגדי המלכות, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, אתה קח לך את המלכות, אני נותן לך. יעקב אינו כדאי להשתמש במלכות, מסביר הרב זצ"ל את עומק העניין, עד שהמלכות תתוקן, שלא יהיה ברבריות בשלטון, שלטון יהיה מעודן. בינתיים עשיו מסגה ברישה. שואת, מה?
מתכוון
שסעיר העזים? סעיר העזים זה עשיו, זה הגרה. מפני מה איזה מסגה ברישה? למה עשיו בהתחלה? בונו של עולם, למה אתה לא? יש לך, בחרת בעם ישראל, קח אותנו, תביא אותנו לארץ, תבנה לנו מדינה, תן לנו חיים שקטים. מה אתה שולח לנו כל היום מישהו אחר? האומות שלבות, בבנות המדינות שלהם, ואנחנו מתגרשים מהארץ עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ונחרבים ונבנים ונבנים ונחרבים, וקוויזיציה ושואה וחורבן ראשון, חורבן שני. מה הפשט בדבר הזה? עונה הגמרא, הסוד הוא כבריאתו של עולם. מה בריאת העולם? חושך לעולם קודם לאור. יודעים אנחנו למה? זה קו של רחמנא. כבריאתו של עולם, שנאמר ויהי ערב ויהי בוקר, יכל הקדוש ברוך הוא לעשות ויהי יום ויהי לילה, יום אחד. מה רע? כמו בקורבן, כמו בקורבן תודה, יום ולילה. מה היה רע עם היממה תהיה מהשקיעה עד הזה? למה היממה אצלנו מתחילה ביהדות מאתמול? אנחנו עכשיו נמצאים בליל שישי, אור ליום שישי. מוזר הדבר הזה, מוזר. קודם הלילה, קודם היום, אחר כך נהיה הלילה. אצל עם ישראל יש קודם לילה. מאיפה באה כל הדרך הזאת? יעקב אבינו כולו סיבוכים, כל סדר חייו מראשית ועד אחרית מלא סיבוכים, אפילו לידתו אינה מעשה פשוט, ידו חסד בעקב עשיו, ואחר כך נמשכים בין השניים סיבוכים לאין סוף. ויגדלו הנערים, התבררה ההבחנה שביניהם, והיא עשה מי שיודע צייד ישתדב, יעקב ישתם יושב אוהלים, מתוך כך ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו. יש שמפרשים שבוודאי רצה יצחק אבינו לגדל את שניהם בדרכו של אברהם אבינו, אבל עשיו סרב בכל תוקף. לי יש עניין לרדוף על הערים והגבעות, יש לי הנאה מסדר חיים כזה. זה גרם צער גדול ליצחק אבינו. עד כדי כך אתה נהנה מזה? בסוף אמר עשיו, טוב, נעשה בינינו עסק, כי אני שכר וזבולון, אני אחזיק את יעקב כדי שיוכל ללמוד תורה, אמשיך לרדוף אחרי חיות על הערים והגבעות ואתמוך ביעקב, אספק לו אפילו מלח ותבן. ההבדל ביחס של יצחק, הבאתי כאן ספר של הרמח"ל, שהרמח"ל כותב, דע כי השורש לעשיו היה בראשונה בקדושה, כי באמת כתוב במלאכי, לכן היו, סליחה, ולכן היו תאומים, והוא סוד מה שכתוב במלאכי, הלא אח עשיו ליעקב, כי באמת במדרגה אחת היו תחילה, מה שאין כן יצחק וישמעאל. ותבין שגם עשיו היה יכול להיות קדוש, יהיו שניהם בנים טובים להשם. כאן מתחיל הרמח"ל להסביר דברים עמוקים בעניינו של עשיו, בעניינו של יעקב, זה כבר שייך לסודות. אבל מצד ריבונו של עולם יוצאים שני בנים ששניהם יש להם יסוד בקדושה, שניהם במדרגה אחת, וגם עשיו יכל להיות היה קדוש. אבל נוצר כאן איזשהו מצב מסובך שרבים מרחם, מריבים בנחלת העולמות. יש לדון מה הכוונה, מה הם רבים, מי ייקח זה את העולם הזה וזה את העולם הזה, שיחק. או שהם מריבים בנחלת העולמות, כל אחד רוצה שניים. מה זה המריבה הזאת? לחשוב על זה. אז זה היה מבט אחד. יצחק, סליחה, ההבדל בין יצחק ורבקה על בנם נובע מחילוק של רוח הקודש שלו ושלה. יצחק היה בעל רוח קודש שאילאי נפעל ונסתר שמימי לילה ולילה. הוא חוזר כאן על מה שהוא אמר שבוע קודם, לכן הסכים להצעות עשיו, לעומתו רבקה הייתה בעלת הבית, גם במובן הגשמי, גם במובן הרוחני. לכן הבחינה רבקה ברוח קודשה, שבגלל שחיתותו עשיו אינו ראוי מתאים להיות אפילו תומך בתלמידי חכמים. כך נבקה המבחינה. למה הוא לא ראוי? כך היא ראתה ברוח קודשה, שיש פה מידות מקולקלות, הנהגה יכל להיות בקדושה. כך מסביר רב צבי יהודה, אבל לא עוצר, זה הסבר של התורת יחיאל לרבי עקיבא יוסף שלזינגר, שעליו יש יישוב שנקרא בני עייש. זה נשמע כמו איזה שם תימני, אבל זה שלזינגר. עקיבא יוסף שלזינגר. טוב, יש הרבה לדבר עליו, אז אין עוד הזמן. על כל פנים, זה לא הנושא שלנו. ההבחנה בין יעקב לעשיו הולכת ומתבררת בדרך של סיבוכים. סדר חייו של יעקב אבינו איננו חלק. תורת הסיבוכים שלו מתחילה מהלידה, ויעדו חסד בעקב עשיו, ונמשכת בפרשת הבכורה, שרו אינו הבכור. הוא קונה את הבכורה ונאבק איתו. הסיבוכיות הזאת היא דוגמה לנו. ננסה עוד מעט להסביר קצת. יעקב אבינו זה אנחנו. מיעקב אבינו נולד עם ישראל, ומאז ועד הנה נמשכים הסיבוכים במציאות שלנו. אמנם דווקא מתוך הסיבוכים והשיבושים מתגלה אור חדש על ציון, והיה יעקב למישור, זאת אומרת המסובך מתיישר. זאת התמונה היסודית שמופיעה בזוג פרשיות ויצא וישלח של יעקב אבינו. הכל מסובך, מאוד מסובך. מה זה מסובך? בפרשה שלנו מסובך, מסובך אחרי זה עוד יותר, יש לו עסק עם בילה, עם ראובן, עם יוסף, עם בנימין, עלה, גם, עליי היו כולנה, איזה חיים מורכבים. מעט ורעים היו שני ימי חיי ולא השיגו את שנות ימי אבותיי. יעקב אבינו, חיים מורכבים. הפשט הפשוט, אל תראה אותי שאני כזה זקן. החיים שלי מסובכים, אני נראה לך זקן, אני לא כזה זקן. פעם הסברנו בעומק, מה שבחסברים האחרונים, בהסבר הדבר הזה. אבל בפשט שלנו, בעניין שלנו זה הולך טוב. סדר הפגישה בין יעקב לאסב הוא מסובך. והסיבוך הזה נמשך לאורך כל הדורות. יעקב ואסב הנפגשים הם רבי ואנטונינוס, הם ישראל ואדום, הם ישראל וארצות הברית, ישראל ורומא, ישראל ואומות העולם, ישראל וגרמניה, עם ישראל. כל המציאות הזו של היעקב האיש החלק והטעם היושב אוהלים מול העשיו הגדול עם 400 לוחמים, יעקב עם 12 ילדים הקטנים, הצון הלוט, ואני, איך אני אתפקו מיום אחד ומתו, אני יכול ללכת, אתה תהיה מה יש לך, אתה פה מטוסים, טנקים, 400 לוחמים, ואני הולך לי מחזיק ביד ימין את אשר וביד שמאל את בנימין, אני הולך לי לאט לאט וצריך לעבור את הנחל, ילדים קטנים עם עגלות וצועקים ובוכים, אתה גיבור, אין לך עניין להעמיד משפחה, אין לך עניין להעמיד. אני, יש לי עניין, האימהות הקדושות רבות ממי יצא עוד שבט, הן יודעות שפה הולך להיות אור העולם מעם ישראל מיעקב אבינו. אבל זה מורכב, זה מסובך, וזה נמשך כל הדורות. אי אפשר להגיע לארץ ישראל, אי אפשר להגיע למדינה בצורה פשוטה. כל העמים יש להם מדינות. מדינת ישראל, מהיום הראשון תוקפים אותה. ואיך היא נבנית, יחזקאל מתאר, ארץ מקובצת, משובבת, פליטי, פליטי מחנות, הכל מורכב, מגיעים למצים, ופה מגיעים עלייה מרוסיה, ושם אני מגיע מאתיופיה, ופה זה מסובך, פה מגיעים עלי מאמריקה, פה מגיעים עולים מאירופה, מגיעים עולים לא יודע מאיפה עוד. זה באמת מסובך. זה אנחנו, וכל זה מול להאמין. אמרתי היום למישהו שאמר לי שהורים שלו עלו לארץ בעלייה הגדולה של יהודי רוסיה תו שינון. מדינת ישראל קלטה 5 מיליון, קלטו תוך חצי שנה מיליון. כמה זה באחוזים? 16%. אני רוצה לראות, אמרתי לו, את ראש עיריית ניו יורק שיש לו נליח 10 מיליון אנשים, לא יודע, קולט תוך חצי שנה עוד 1,600,000. אני רוצה לראות. כשארצות הברית התחילה להתארגן, מי שלא היה מתאים להם, לא נתנו לו לעבור את האונייה, היה להם איזה אי כזה שבו הם בחנו כל אחד, אם הוא ראוי להיכנס לאמריקה. מי שהיום ינסה להיכנס, היה לו איזה משהו ככה, איזה, הכי קשה להיכנס לאמריקה היום. עם ישראל חבק את הידיים, מסתבך עם מי הוא יהודי, מה הכתובו תעודת הזהות, תעודת הזהות החדשה, ומה הכתובו מי יהודי, לא הכתובו לאום, וכן הכתובו לאום, ועכשיו איזה בלגנים, כן נרשום נישואים ולא רשום נישואים, חוק צוער ולא חוק צוער. אי אפשר ללכת חלק? אי אפשר להסתדר ככה בצורה יותר חלקה? כל אחד כזה מסובך? כן, כי אנחנו יעקב אבינו. זאת הדרך של עם ישראל. עשיו הוא הקונטרסט של יעקב, ממנו נמשך המלאק. מעשיו הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, וקונטרסט זה, ניגוד זה, נמשך מאז ועד עתה. גם בתוך המשפחה, בתוך בית יעקב, מתגלה סיבור גדול בין יוסף ואחיו. הכל מסובך. עכשיו תשמעו טוב את המשפט, נשמע, לא נשמע, אבל הסיבוכיות הזאת
היא לא,
אני אגיד, היא לא טעות, היא לא משהו התקלקל בתוכנית ולכן זה יצא מסובך. לפעמים אנחנו רוצים לנסוע ופתאום בשער יפו סגור, צריך לנסוע מפה ומאבירים ומשם, הסתבכנו כי יש סיבורים. לא, כי ריבונו של עולם יצר את זה מסובך. הסיבוכיות הזאת עוצרת, מלשון עוצר, לא מלשון טרז'ור, עוצר, כמו שאמרנו השבוע בשיחה, עוצר, עוגד, עוצרת, גונזת וחובקת בתוכה את הישרות הגדולה ביותר. זה פלא, הישרות הגדולה ביותר מקופלת בסיבוכיות הזו. האור האלוהי הגדול צריך להתגלות מתוך כל הסיבוכים האלה. הפסוק אומר, שלמה המלך אומר, השם אמר לשכון בערפל. המציאות של העולם מפני מה היא, זה מסקה ברישה כרבירתו של העולם. המציאות של העולם זאת מציאות מורכבת של הכנסת האור האלוקי לתוך תבנית של מציאות, וזה דבר לא פשוט, להכניס את האור האלוהי, לחבר את האינסוף לסופי. זה דבר לא פשוט, זה דבר מורכב.
זה משהו שעתיד להגיע לסוג של רוגע, שכל הזמן זה יהיה ב...
ודאי, צדיקים תחילתם ייסורים וסופם שלווה, רשעים תחילתם שלווה וסופם ייסורים. ודאי, למה זה ככה? אור חדש על ציון תאיר. זה תהליך, האור יוצא מתוך החושך, האור הולך ומתגלה, זה תהליך. האור האלוהי הגדול צריך להתגלות מתוך כל הסיבוכים האלה. כיוון שהנושא הוא הכנסת האידאה הזו של עם ישראל לתוך המציאות, והאידאה הזו הולכת להפציע את האור האלוקי בתוך עולם גדול שהוא סותר אלוקות. העולם מסתיר את ריבונו של עולם. עולם מלשון העלם. העולם במהותו אומר אין אלוקים, וצריך לגלות את ריבונו של עולם בתוך המציאות הזו של העולם המורכב והמסובך הזה. וזה סדר בריאת העולם כבריאתו של עולם, וזאת הישרות הגדולה ביותר, אומר הרב צבי יהודה. למה זאת הישרות הגדולה ביותר? זה מסובך, כי זה הדרך שבה האור יכול להפציע, כי העניין הוא מסובך. גם מעשה השידוך של יעקב אבינו מלא סיבוכים, אפילו הדרך שבה הוא מגיע לשידוך שייכת לסדר הסיבוכים האלוהים, היות שהוא צריך לברוח מאחיו, הוא מקבל פקודה מאמו לברוח אל הדוד, ויהב יעקב את רחל ויאמר יבדך שבע שנים וחי ביתך הקטנה, אבל ויהיה בבוקר היא לאה. גם מסובך, פרשה מזעזעת. איזה יעקב הזה, איזה, כמו שאלנו על יצחק, לא רצים להבטות מילים חריפות, יעקב בכלל מקדש לו, מה זאת כזה? כבר מתחתם, מסדרים אותו, יודעים לו אישה אחרת. מה יעשה מישהו מאיתנו, ממי שמתחתם בו, כי הוא פתאום מגלה את זה אישה אחרת? מה יעשה מישהו מאיתנו? מה היה מתחיל לצוק שם? חמאס, קורא לטלוויזיה, פתאום מה עשו לי פה? כבר הבינו, סלם, מה הולך פה? למה רימיתני? פרשה מזעזעת. למה רימיתני, הוא אומר ללבן? הכל מלא סיבוכים אלוהים. אם אדם חושב שהעולם בידיים שלנו, אומר, מה זה לבן? כיוון שיעקב יודע שהכל מריבונו של עולם, זה מבין. והיא בבוקר, והנה היא לאה, פרשה מזעזעת. הכל מלא סיבוכים אלוהים. יש לזכור שיעקב אבינו זה אנחנו. קורא הדורות מראש, הוא המנהיג ומגלגל מתוך סיבוכים את קורותיו של יעקב ושל בית יעקב. כמו שמעשה השידוך לא היה חלק, גם הסכם העבודה. ועבד התהליכים נעמלה שבועה זו וניתנה בידך גם את זאת בעבודה אשר תעבוד עם יעוד שבע שנים אחרות. לא תיתן לי מומן, אם תעשה ומכבשים ויפצל, פצלות, הכל, הכל מלא סיבוכים. וכן בפרק האחרון, ותגנוב רחל את הטרפים אשר להביאה, סיבוכים על גבי סיבוכים. אני מדלג כאן על העניין של לבן, שזה גם היה צריך ללמוד אותו. קופץ לסעיף 5, כפי שאמרנו, יעקב אבינו הוא אנחנו, והראיה, אנחנו נקראים על שמו, ולא על שם אברהם אבינו או יצחק אבינו. והדמות הזאת, שהיא יסוד כל כלל ישראל, כולה סיבוכיות מאז ועד הנה. אנו מלאי סיבוכים. כל המציאות ההיסטורית הרוחנית של יעקב אבינו מופיעה מתוך שפע של סיבוכים. אין לתופעה הזו אך ורע. אפילו מזכורתו של שמירה על שמירת הצון מגעת אליו על ידי התחכמויות באמצעות מקלות. מסי אבות סימן לבנים, מעזרו בחיים, עפו בחיים. דרכו של יעקב היא דרך נצחית. מאז ועד הנה סדר החיים שלנו מתגלה מתוך סיבוכים, ואנו ממשיכים מתוך סיבוכים עד שהתבררו כל הסיבוכים האלה. דניאל, והיה יעקב למישור ישר ואור חדש על ציון תאיר. זאת אומרת, יהיה איזשהו שלב כזה. וכאן הוא עובר לנושא השני. מה זה מלמד אותנו בעצם? מה לדעתכם הדבר הזה אמור ללמד אותנו? מה הרב צבי יהודה רצה?
שבמבט שלנו על המציאות, כמה שהיא נראית לנו לא פשוטה ומייאשת, אפשר לומר, הבן אדם יחשוב לעשות עלייה, כן? זה נשמע לנו הזוי, כל פעם שמישהו עושה עלייה אנחנו מתפלים מזה. מדינת ישראל לא ידעה רגע אחד שאין אויב שמעוניין להשמיד אותה. קצת טירוף במישהו שמסתכל מהצד ולא מבין. אז הוא... אז יהודה מסביר לנו שבמהות עם ישראל הוא כזה, שכל הזמן הוא יהיה בתוך סיבוכים.
אוקיי, חזרת מה שאמרנו, מה זה אומר לנו? אתה צודק. מה זה אומר לנו במישור הלאומי ומה זה אומר לנו במישור הפרטי?
צריך להאמין בתהליך.
תסביר.
ככה זה הלך לחילה.
ולכן?
היינו חושבים שיש דברים בלב.
ולכן?
זה התחזק, לא התחלש מהקושי.
תמשיך. זה בסדר.
אנחנו לא נבלים מסיבוכים. זה כל כך חשוב. אנחנו לא נבלים מסיבוכים. צריך לזה כוחות גדולים. עם ישראל רוכש את הארץ שלו, ארץ ישראל נקנית ביסורים, יהודה ושומרון נכבשו, הגיעו לידינו, וזה מאבקים. פשוט המאבקים שם, כי זה קו החזית. אם חס וחלילה זה היה נופל, המאבקים היו בכפר סבא. רק פשוט זה בולם, כי זה עומד בינתיים, שלא יעלה ולא יבוא, שלא יבוא קו החזית יותר אחורה. אז מה צריכים לעשות? צריכים להרים ידיים. הרב צבי יהודה הגיע לסבסטיה בתור בחור בשביעית, התחילה, שאני הייתי בשביעית, התחילה ההתיישבות ביהודה ושומרון, תחנת הרכבת העזובה של אלון מורה, סבסטיה. היינו מסע פסח. אז רואה שאמא שלי צידה אותי באוכל ליומיים. בני עקיבא אוכל, מי הולך? בני עקיבא. מי הולך? מי בנה את הכל? מאיפה הכוחות של הצמיחה הגדולים? והולכים. אולי יש דברים, לא אוכל להכין לכתחילה. יש בנים, יש בנות, הרב ציודה, הרב צוקרמן, זה לא להכין לכתחילה. נכון, אבל זאת המציאות. אחרת לא היה כלום. היינו רוצים לתקן את זה ומתקנים את זה, אבל זאת המציאות, ועכשיו אנחנו פועלים עם המציאות הזאת. ורב ציודה מגיע לשם והוא נקשר באזיקים, ואריק שרון תומך בו, ומנחם בגין תומך בו. מוזר, מוזר. סיבוכים. אי אפשר להגיע, כבר כבשנו את הארץ, להכין את חוק ארץ ישראל ליהודה ושומרון. מה? איזה מדינה לא הייתה עושה את זה? איזה מדינה תיתן שהדרום שלה יהיה כזה מופגז? איזה מדינה? אני לא אומר שצריכים להיות ככה, אני אומר, איזה סיב מסובך זה? איזה מסובך זה מבחינה אמונית לאנשים בגוש כתיף שבנו מקום מושלם, הכל נהרס, מתחילים מחדש. ובא רפי פרס ואומר, כאן בנינו את גוש חלוצה, לפני 7 שנים באנו לשם, זה היה רק חול, היום יש 50,000 דונם ירוק. שמעו את זה רוב הציבור שנמצא פה, איזה מסובך זה. כשאריק שרון עושה בתשעה באב להוציא את גוש עתיב, שלח הרב אליהו משלחת להגיד לו, אתה מוציא את הגוש הזה, גוש אחד, אתה תקבל 15 גוש כתיף. כל דברי הרב אליהו זצ"ל לשרון, לאריק שרון. מה, אי אפשר לעשות את זה אחרת? כנראה שלא היה חלוצה, ולא היה, היום נוסעים דרומה, עוברים ופה רואים בני ניצנים, פה רואים זה, ופה ושם, לצערנו, לדבו ליבנו, יש פיגועים ונופל מישהו ונרצח מישהו, ואז עושים התיישבות במקום הזה ונבקים ומורידים. הכל מסובך. אז אולי אנחנו לא יודעים להסביר את הסיבוכיות הזו, מדוע זה ככה. אנחנו מבינים שזה מורכב, אנחנו מבינים שזה בקיעת האור האלוקי בתוך המציאות, אנחנו מבינים שהרב ציוד מלמד אותנו שהסיבוכים האלה זה הישרות הגדולה ביותר. אבל יותר חשוב מלהבין למה, זה חשוב לנו להבין שזה אנחנו. וזה החיים הפרטיים של אדם. ואז הוא מגיע לגיל 22, נניח 23, הוא אומר לו, צריך להתחתן. דוגמה. אז התפיסה האסבית תגיד לו, לא, שיהיה לך תואר, ויהיה לך משכורת מסודרת, ויהיה לך אוטו, ויהיה לך כבר מורת קבע שתהיה זה, והכל יהיה מסודר מפה ומשם. אז תחפש לבנות בית. אז ככה איסב אומר, יש לי 400 חיילים, זה הולך עם 12 ילדים. זה תפיסה אדומית. והתפיסה התורנית תגיד, כן, אתה בחור רוצה ב-18 לחופה, מאיפה יהיה לי פרנסה? אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה לגדול בתורה, אני רוצה לאדם, לא בתורה, רוצה להיות רופא. אומר לו, כן, נכון, אתה תתחתן ויהיו לך ילדים, ואתה תהיה רופא, ואתה תשאל את הרב אם מותר, אסור, איך להאמין משפחה? אתה תשאל את התורה, איך להאמין משפחה? ומאפי יהיה לי כסף? לא יודע, זה מסובך להיות יהודי. נכון, זה אנחנו. זה יעקב אבינו. ואז אני צריך לעשות צבא, ואני רוצה להסתדל עם פרנסה, יהיה לי מילואים, ואי אפשר לעבוד, אי אפשר לעשות שום דבר. ואחד אחר יגיד, די, מספיק. נלך לניו יורק, נחיה בשקט. מה אנחנו צריכים את כל הדברים האלה על הראש שלנו? זה מסובך. נכון, זה מסובך, אבל זה אנחנו. אנחנו מסובכים. והסיבוכיות הזו היא הישרות היותר גדולה. היא הישרות היותר גדולה. נסיים, צריכים לסיים דקה ב-13 מתוך ריבוי. אנחנו דלגנו על נושא אחד באמצע של ריב האחים, פה זה מתחבר, הוא סוגר פה את כל הנושא. מתוך ריבוי הסיבוכים שבכל הדורות כולם עד הדור החום מתגלה הגילוי הגדול של גוי אחד בארץ. לריבוי הסיבוכים יש צד שלילי, אבל יש גם צד חיובי, מה שלא למדנו היום. מתגלה בסוף שכל כוונת הסיבוכים האלה הייתה לגלות ריבוי הגוונים, ריבוי שפע, הוצאות מתגלים בגוי אחד בארץ. לכן כל שבט מתגלה והם רבים, והם לא רבים. אני יודע את הלמידי חמים שמרבים שלום בעולם. באחרית הימים, שאלת שאלה, התגלה שיא השלום, שיא גדלות התורה על ידי משיח שבא לעשות שלום. אבל עד אז, מסובך. עד אז, מסובך. פה הנושא הוא מה שדלגנו, איך להבין את הכוחות המרובים בעם ישראל, וזה באמת מורכב. אבל הולך ומתגלה, הולך ומתגלה, עד ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרסה והייתה על השם המנוחה, הולך ומתגלה עם ישראל בית יעקב בדרך הסיבוכים. ורק זוכרים שכל הדברים הגדולים מגיעים דרך סיבוכים, גמרא ברכות אומרת, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנם להם אלא על ידי סיבוכים. במקום סמיכו סיבוכים, מה אומרת הגמרא? איסורים. המילה נרדפת לסיבוכים זה איסורים, סיבוכים. ריבונו שלם, אתה רוצה לתת לנו מתנה? תן לי מתנה. אחד מביא מתנה לשני ואומר לו, רוץ אחרי, תן לך את המתנה, רוץ אחרי, רוץ אחרי. אתה רוצה שיהיה לנו ארץ? תביא אותנו לארץ. למה צריך להיכנס לנו להיות מפילים ולזרוק אותנו לקפריסים ולעלייה וקר ומסובך? תביא אותנו לארץ, מה הבעיה? אמריקאים גם היה להם כזה מסובך? לא, זה לסב הכל חלק. כמו אבינו מושך לו ברגל, נלחם בו כל הזמן, מנסה לשרוד, מנסה להתקדם. אבל כך אני עם ישראל, כך צומח עם הנצח. ואולי 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 כשאדם עובר סיבוכים הוא יוצא הרבה יותר חזק. כשרוצים להכשיר את ציירת מטכ"ל, מעבירים אותם טירונות רובעי 19, אני לא יודע מה, ולא רובעי 2, ואז הם יותר ייסורים. רוצים להכשיר רופא טוב, אז מכשירים אותו בתנאים יותר מורכבים, נכון? מעמדים אותו בניסיונות יותר מורכבים, והוא יהיה רופא יותר טוב. רוצים לגדל חייל, רוצים לגדל תמיד חכם, מכניסים אותו לסוג בחוץ של לימוד תורה, של סוגיה מסובכת. רק צריך להתמודד. יש כאלה אומרים, עזוב, זה קשה לי, הדרך של עשיו יותר קלה. אני בורח לגלוש, לחפש, זה קל יותר. זה הדרך של עם ישראל, הדרך של עם ישראל זה להתמודד, להיאבק. ולכן תורה שבעל פה, ובזה נסיים באמת, זה עם ישראל. תורה שבעל פה זה הכל מסובך. תוספות פה זה הרשב"א ופה גישה כזה, כי זה אנחנו. זה קשה, אבל זה הישר ביותר שיש בעולם.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.